טוב, ברכה שנייה. ברכה שנייה נקראת גבורות. לשון חז"ל, משנה בראש השנה, שגושמת את סדר הברכות בראש השנה, כדי למקם מלכויות זיכרונות ושפרות, אז משנה פותחת, אומר אבות, גבורות וקדושת השם, כולל מלכויות וזה המשך. ברכה שנייה נקראת גבורות. שם מתאים, שם אבות, דיברנו, שם קצת מפתיע, ושם גבורות זה משמע, מתאר מה שיש בברכה. ברכה מתארת דברים גדולים שהקדוש ברוך הוא עושה, ההיגיון הוא מאוד מאוד ברור. ברכה ראשונה אנחנו מסמנים מיהו אלוקינו, למי אנחנו מדברים, ברכה שנייה מתארים מה הוא עושה. שני דברים חשובים, נותן שאתה מתפלל, אתה צריך לדעת למי הוא מתפלל, זה גם חשוב לדעת שהוא עושה דברים גדולים, כי אתה הולך לבקש ממנו דברים. פשוט מאוד, הסברנו את הברכה, חיים איתי, רופא חולים, עתיר אסורים, וזהו, גמרנו את ההסבר של הברכה. יש עוד קצת זמן, אז אולי נחשוב על איזו שאלה מעניינת. מבחינה האמת, מבחינה... מבחינה מתודולוגיה נכונה. מה הנושא של הברכה השנייה? פורמלית, למדנית, הלכתית. איזה? נו, מה הנושא הספציפי? כן, הנושא הוא לא גבורות. למרות השם גבורות, הנושא של הברכה זה תחיית המתים. הלכתית, ממש פורמלית, כי זאת החתימה. החתימה אומרת הכל. ברוך אתה השם מחיי מתים, זה נושא ברכה. כל ברכה, מה שכתוב בחתימה, זה הנושא. יש גם סמוך לחתימה, מעין חתימה סמוך לחתימה, וזה מקוים כאן. מנאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה השם מחיי מתים. זה הנושא של הברכה. יותר מזה, זה לא רק שכמר חזר כשכתבו את הברכה הזאת, חשבו שאתם לא תאמינו לי. ידעו, אוקיי, זה חתימה, אבל זה לא באמת הנושא של הברכה. מההתחלה, ובאמצע, ובאמצע של האמצע, ובהמשך, ובסיכום, ומעין החתימה והחתימה. הברכה הזאת, כמו שאני לא מכיר ברכה אחרת, כל ברכה יש רק נושא אחד, אבל קצת גיוון מילים, קצת הברכה הזאת הוא בנושא תחיית המתים מההתחלה, ואחר כך יש רשימה, אז זה שמה, ואחר כך יש סיכום רשימה, זה שמה, ואחר כך יש סיכום, זה עוד פעם שמה, ויש מעין החתימה, שש פעמים בברכה מופיע תחיית המתים. זה הנושא של הברכה. יש גם קצת משהו על רופא חולים יותר עשורים, אבל זה פותח, זה פותח באותם מילים. אתה גיבור לא משם מחיי מתים, אתה רב לא שיהיה? מחכה לך עם החסד, מחיי מתים אתה. זה ממש אותו דבר. ואני לא הולך להסביר למה זה כותב כל כך הרבה דבר, פעמים, כי אני לא יודע. חוץ מזה שאולי, זה נראה ספרה קצת ילדותית, זה ברשמה שרק אמרתי. חזל פחדו שאתם לא תאמינו. אז הם פשוט חזו על אותם דברים, מה אנחנו אומרים בברכה הזאת? אתה מחיים איתם, ועוד פעם אתה מחיים איתם, ועוד פעם אתה מחיים איתם, ואז קצת גיוון לשוני, מקים אמון אותו לשני אפר, שזה כמובן תחיית המתים, מימית ומחיה, תחיית המתים, ונאמר אתה מחיים איתם, מחיים איתם. למה? מה התפקיד התפילתי? מה התפקיד בתפילה שאנחנו נעמיד בפני עצמנו? ובואו נגיד את האמת, נצרוב, אם היינו מתפללים בכוונה, אם היינו שמים לב למה שאנחנו אומרים, אז יש כאן ניסיון של חז"ל לצרוב, פשוט אדם הולך עכשיו להתפלל, הולך לעיקר התפילה, לבקשות, וקודם כל הוא מזכיר לעצמו דבר ומכניס ומפנים, שאני מתפלל למי שמחיים איתם. מה הקשר, מה החשיבות לזה כהקדמה, כהגדרה, כיצירת התפורה, כיצירת הסביבה של היהודי המתפלל. אנחנו מתפללים למי שמחיים מתים? מישהו כאן, אחרי שאמרתי שכולנו מתפללים בכוונה, מישהו כאן באמת כשהוא מתפלל, מתפלל, יש היגיון, מתפלל דווקא מי שמחיים מתים? מה הקשר? אם הייתי מבקש תחיית המתים, זה היה רלוונטית. זה דווקא אחד מהדברים שאנחנו לא מבקשים. כמובן, כי לא שייך לבקש דבר שהוא כל כך לא חלק מחיינו. וזה בדיוק הנקודה. אני רוצה להגיד שקדוש ברוך הוא רופא חולים. זה חשוב, לפחות בשביל הברכה של דבר אחר כך, אולי בצורה יותר כללית. סומך נופלים. הדברים הקטנים האלו שכן מוזכרים איכשהו בין זה ברכה הם כן חשובים. אבל לא, אני מתפלל מי שמחיה מתים. מה החשיבות של תחיית המתים? במילים אחרות, זה פתח לשאלה יותר חשובה, שלא קשורה לתפילה. מה החשיבות של תחיית המתים? תחיית המתים רשומה ברמב״ם כאחד מי"ג על העיקרים. מי שלא מאמין בי"ג על העיקרים, לפי הרמב״ם, נקרא מין או אפיקורס, לא זוכר בדיוק מה, והוא בצרה גדולה מאוד. זה קצת יותר מזה. זה המקור לכל הנושא של י"ג על העיקרים. המשנה, הדוגמה היחידה שמפורשת בחז"ל זה זה. מי שאומר שאין תחיית המתים מהתורה, אין לו חלק לעולם הבא. זה היה המפתח, זה היה ההצטה של הרמב״ם, לכתוב את ההקדמה של פרק חלק, לכתוב שיש דברים שיהודי צריך להאמין. אז חוץ מזה שכתוב במשנה, אני מבין את רוב הדברים האחרים. מי שלא מאמין בי"ג על העיקרים, נגיד א' ב' לפחות 11 הראשונים, זה משנה את התפיסה הדתית שלך. וגם ביאת המשיח. שאולי לא כל אחד חושב את זה כל הזמן, אבל זאת נקודה שממש מפעם ביסוד התקווה היהודית, בסוף ההסתכלות העתיד, על ההיסטוריה, בעבר, בעתיד, כלומר אנחנו לא חיים בשביל היום, אלא יש כאן משהו שאנחנו בונים לקראתו. זה ממש יסודי. יש מישהו בחדר, תעשו עכשיו את התרגיל המחשבתי הבא. אם אנחנו פשוט נוציא מרשימתנו את אמונה בתחיית המתים, האם זה משנה בכלל את היהדות שלנו, את החיים שלנו, את תפיסתנו כעומדים בפני הקדוש ברוך הוא?
שלא את מי למדת.
אני שואל עכשיו מעשית, חווייתית בשבילך. יום אחד אתה מגלה שטעינו, זה היה טעות אופטית, לא כתוב שם תחיית המתים, כתוב שם משהו אחר לחלוטין. ומהיום והלאה אנחנו לא נגיד בבוקר, למי שיש לו זמן, י"ג על עיקרים, ונסיים ואני מאמין מנה שלמה שתהיה תחיית המתים. החיים שלנו משתנים, אנחנו, הפנימיות, כן, המשמעות של להיות יהודי, משתנה. או תרגיל מחשבתי אחר, מתי חשבתם פעם האחרונה על תחיית המתים? אלו שלא אומרים, יהודים עיקרים בבוקר, שזה, אני מניח שזה כולם. מתי חשבנו על זה? משיח, חב"ד דואגים להזכיר לנו, לדבר על זה פעם בשבוע. אני מניח של הקדוש ברוך הוא, זה ישבת הרציון, לא מדברים על הקדוש ברוך הוא הרבה, אבל לא יודע, לפעמים הוא עולה בשיחה. כן? השכחה, זה בטח חשוב, כן? שכר ועונש, נבואה, זה לא נוהג בזמננו בדיוק, אבל אנחנו חיים את זה, לא, אנחנו עומדים נביאים, אנחנו עומדים תורה, מקיימים מצוות, מתן תורה וכן הלאה. מתי מישהו בחדר בכלל חשב על תחיית המתים? אוקיי, זה דבר מאוד, זה כתוב בנביאים שזה יקרה, הרבה דברים כתובים בנביאים. לא, אין, יש גם עיקרון שצריכים להאמין לנביאים, אבל למה, מה החשיבות? למה הוא מרכזי? עד כדי כך, הוא מרכזי שמי שלא מאמין לזה, מה פירוש הדבר אינו חיית גם הבא? כל ישראל יש שם חיית גם הבא. לא, אם אתה לא מאמין את המתים, אז אתה מחוץ לתמונה. אתה לא אחד מן החברה, אתה לא שייך לקבוצה שלנו. זה הפשט שאינו חיית גם הבא, זה לא עבירה כל כך חמורה. רצח ועבודה זרה יש לו חיית גם הבא. בגילו הריות יש לכם הבא, זה לא עבירה חמורה, זה מין דבר שמגדיר אותך. זה היו ג' עיקרים. מה יש בתחילת המתים?
אתה אומר שהעולם הולך לשלמות. שבסוף...
נו, מה זה שלמות?
תחילת המתים, זה ההתחלה של העולם הבא.
זה יותר משלמות. אז תמין, ביאת המשיח זה עולם הולך לשלמות. כלומר, העולם הולך לתיקון, והרשעים ילכו להם, וגר זה עם כבש. זה ביאת המשיח. זה לא תחיית המתים. תחיית המתים, אם תחיית המתים כלול, האמת שגם זה נכון. בשביל רובנו, הסיבה שאנחנו לא חושבים, אחת מהסיבות שלא חושבים על תחיית המתים, זה בגלל שאנחנו תופסים אותו, כנראה בטעות, כפרט, בתוך הצ'ולנט הגדול שנקרא, תחיית המתים בסוף החיים. יש בניין בית המקדש, וביאת המשיח, ומלכות בית דוד, ותחיית המתים, ובגר זאב עם כבש, ואני יודע מה, עוד כמה דברים שאפשר למצוא בנביאים, אז... זה לא מופרד בתפיסתנו. זה יודעים שעוד מעט יקרה כמה דברים ממש נפלאים. תחיית המתים זה אחד מהניסים שמלווה את ביאת המשיח. ביאת המשיח זה תיקון העולם. תקן עולם מחוץ שקי וכל מיני סייקו בשמח, ביום הוא יהיה שם אחד ושמו אחד. זה, וזה אומרים אותו שלוש פעמים היום, זה החזון שלנו, החלום שלנו, זה ביאת המשיח. תקן עולם מחוץ שקי, כל בני מסייקו בשמח. תחיית המתים זה סיפור אחר לחלוטין. נכון, אני מסתכל בראשונים, אז זה נכון שרב חסדא קרסקס לדוגמה אומר שהחשיבות של תחיית המתים זה בגלל שזה נס גדול, בגלל הנס הגדול הזה אנשים יחזרו בתשובה. הוא אומר שכל הניסים, זה התפקיד של ניסים בכלל, גם קריאת ים סוף זה כדי שהיהודים יחזרו בתשובה, ימינו בשם משה עבדו. אז תחיית המתים זה במיוחד מרשים מאוד. בין השאר הוא אומר סיבות טכניות, לא בגלל שזה מרשים, אבל אנשים שחזרו למתים הם יבואו ויעידו. שהם היו בגן עדן, והכירו, הקדוש ברוך הוא שם, אבל רשעים בגיהנום, אז 1, 2, 3, 4, הרבה עדים, אז זה מן הסתם ישפיע על המתלבטים, כן? אוקיי, הוא אמר את זה, אני לא... זה לא הסיבה שאנחנו צריכים להאמין בזה, זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא יעשה אותו, אבל למה אני צריך להגיד כל בוקר, אני מאמין באמונה שלמה? יש לי שתי שאלות, אחת, למה זה חשוב ליהדות, ובית, אז תגיד זה לא חשוב, הרמב"ם טעה. המשנה. אוקיי, המשנה התכוונה למשהו אחר, זה היה פוליטי, היה למחלוקת עם הצדוקים. יש תיאוריות כאלו. אבל לא, כי המקום שלו בתפילה הוא כל כך בולט ומרכזי ומחייב, שחזר לא רשמו כאן את כל אמונו, לא כתבו, אין מקום בתפילה שאני אומר, אני צריך להזכיר כשבור הוא יביא את המשיח. אז צריכים להבין את זה. עכשיו אני אגיד מה שנראה לי פשט פשוט. הוא לא מספיק טוב כדי באמת לענות על השאלה, אבל בוודאי התחלה. מה החשיבות האידיאולוגית, מה החשיבות האמונית של תחיית המתים? אני חושב שהנקודה היא, אני מציע, אפשר להגיד במחירים, אני מציע שזה, תחיית המתים זאת הבטחה של הניצחון הסופי המוחלט של הטוב על הרע. זה לא תיקון עולם, כי אני רוצה שהעולם יהיה יותר טוב. זה משהו הרבה יותר יסודי. העולם שלנו הוא עולם של מאבק. מאבק שבעיקרון, בעיקרון הוא צמוד. שאומר עיקרון הוא צמוד, אני לא מתכוון שכל יום זה תיקו. לפעמים צד שלנו, צד הטוב, עולה, ולפעמים הצד השני. אבל זה בעיקרון. למה זה בעיקרון? כי אנחנו חיים בעולם של בחירה חופשית. ובעולם של בחירה חופשית, אז לא יכול להיות... זה לא ילך אם החוזק, הניצחון, ההצלחה נמצאת בצד הטוב, והרעים נכשלים. אם זה היה ככה, אז אנחנו, לנו, אין בחירה חופשית. כי אנחנו לא טיפשים, אנחנו לא אידיוטים. מה שמרן מסביר לגבי קפל הר כגיגית, מי שעמד ליד הר סיני, שום הר כגיגית, אבל היה שם מתן תורה, שבו הוא מופיע. אתה ראית... שזאת האמת, וכל השאר הוא ברפרח. אז זה לא נקרא בחירה חופשית. מכאן נקום למען התורה, זה לא בחירה חופשית. בחירה חופשית צריכה להיות במקום שמי שלא מעמיק, או מי שלא, או מי שאין לו אמונה, או מי שלא, איכשהו תפס את האמת, אז הוא רואה עולם שיש לפחות שוויון. אפשר לגנוב ולהיות עשיר, ואפשר להיות מלמד בתלמוד תורה ולהיות עשיר. ואז הוא בוחר לפי זה מה שנראה לו הדרך הנכונה. יש, אין דבר כזה שבחירה חופשית בלי שוויון טבעי, כן? עכשיו, אנחנו מאמינים שקדוש ברוך הוא בצד שלנו, וזה נקודה מאוד לא שוויונית. האמת בצדנו, והאמת יש לו גם את הכוח והכל. אבל לא רואים את זה. אכן אתה כן מסתתר, אמר ישעיהו. אם אנחנו רואים את זה גלוי לעינינו, אז אין בחירה חופשית. אז בעולם שלנו, קדוש ברוך הוא מסתתר, הוא לא נמצא. הוא נמצא מתי לפעמים כדי לעודד אותנו קצת, ואז הוא בורע כדי לא לעודד אותנו יותר מדי. זאת הגדרת העולם. וכמובן, בחירה חופשית זה לא נתון צדדי. אני יוצא מתוך הנחה עכשיו שהעולם נברא כדי שאנחנו נפעל מתוך בחירה חופשית כדי ליצור, אנו ניצור עולם. לא המשיח, אנחנו ניצור עולם יותר טוב לעצמנו ולסביבה, וזאת הזירה שנותן משמעות בכלל לבחירה, לסליחה, לבריאה. העולם נברא כדי שאנשים, יהודים, בני אדם יעשו את מה שצריכים לעשות כדי לתקן את העולם הזה, כדי לתקן את עצמם. אז ברגע שזה ככה, אז יש גם אתגרים, ויש גם בעיות, ויש גם אויבים, ויש גם רשעים. רשימה ארוכה שמדרשים בתחילת בראשית רבה, שעל פסוק, כל מיני מקומות, חזר פשוט שתיר את זה לכל מקום, כשברוך הוא מראש צפה צדיקים ורשעים. כלומר, זה לא שיום אחד כשברוך הוא אמר, כולם יהיו טובים, ואז הוא הופתע. זה העולם מה זה אומר כשברוך הוא צפה? זה כדי להגיד כשברוך הוא יודע את העתיד? נו, זה אפשר להגיד כל דבר. לא רק שהוא יודע את העתיד. העולם נברא, אני מפחד להגיד את המילים, זה לא מדויק, על מנת, זה לא מנת, כשברוך הוא לא רוצה רשעים. אבל כשהוא ברא את העולם, זה היה עולם לא שיכולים להיות רשעים, אלא זה עולם שיהיו בו רשעים וצדיקים. זה הגדרת העולם. כמובן, כל אחד יכול להיות צדיק, אבל אם כל אחד יכול להיות צדיק, אז בסופו של הדבר זה יהיה כך וכך. ארץ את התוהו ובוהו, בחושך פני תהום, זה צדיקים, זה רשעים, בראש מרחבת המים, זה הצדיקים, ירמה שם יהיה אור, זה הצדיקים, ואילילה, זה הרשעים. יש פחות חמישה, שישה מדרשים כאלו, על כל מיני פסוקים להגיד שבריאת העולם, מההתחלה, יהיה אור, אין עדיין אנשים. זה כדי שיהיה מאבק, התמודדות, תחרות של אור וחושך, של, 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 של רע וטוב. וזה גדולת העולם. אנחנו לא נגד, אנחנו בעד. אנחנו לא בעד רשעים, אנחנו בעד שיהיה אפשרות שווה, ואנחנו בעד לבחור בטוב. זה תפארת העולם. הרמב"ן המפורסם שאומר משהו שנשמע קצת שונה, שבבריאת העולם לא הייתה בחירה חופשית, בגן עדן לא הייתה בחירה חופשית, בחטא עץ הדעת זה מה שיצר את הבחירה חופשית, ואז הוא אומר בפרשת כי תבוא, שבאחרית הימים, כשברוך הוא יחזיר אותנו למצב שלפני בחירה חופשית, אני לא מסביר את הרמב"ן, אבל זה כותב הרב בנאל, מה פתאום? בחירה חופשית זה זה התפארת, זה גדולת העולם, זה גדולת האדם, מה זה אדם בלי בחירה חופשית? בשביל מה יש עולם? כך הוא מתפתח נגד הרמב"ן. ועכשיו, אף על פי כן, אף על פי כן איזו סתירה, ואף על פי כן יש לנו הבטחה, שלמרות שיש כאן בעיקרון, בעולם הטבעי, שוויון של הכוחות, יש לנו הבטחה שבאחרית הימים, בסוף, תהיה ניצחון מוחלט של הטוב על הרע. למה? למה? מה זה קשור לתחת המתים? כל זה שזה דבר טוב. אבל כיוון שיש חטא הוא חלק אינטגרלי של העולם, עוד פעם, לא שהקדוש ברוך הוא בורא חטא או יוצר חטא, אבל העולם הוא זירה להצמחת חטא, כמו שזה זירה להצמחת. יש עשבים פרועים, עשבים שוטים, ויש גם דברים שאנחנו נטפל בהם כדי שיהיו עצים יפים. אם יש חטא, אז יש מיטה. זה שוויון. זה פשוט משתווה. אם יש חטא, מה זה חטא? בסופו של דבר, אתה חי שלא ברצון השם. אתה חי לא ברצון השם, אז אין לך חיים. על מה אתה חי? מה אתה נושם? אנחנו חיים ברצון השם. אין רצון השם, אין בריאה. אז אם יש עולם, כשברוך הוא עשה את הסתירה הפרדוקסלית הזאת, הוא ברא עולם כדי שיהיה טוב, עם אפשרות של רע, אז הוא בורא עולם שיש גם אפשרות של מיטה. כי אם יש רע, אז בסופו של דבר יהיה מת. החטא ממית. לא הנחש ממית אלא החטא ממית, והחטא תמיד ממית. שאלו לחוכמה מה דינו של חוטא, אמר חוכמה, איש בחטאו יומת. זו התשובה הרציונלית, ככה אומרת הירושלמי. אם יש הבטחה שהוא בילה המוות לנצח ומחה השם אלוקים דימה מעל כל פנים, כשברוך הוא אומר שבסופו של דבר, זה לא רק שהמתים יחיו, הוא בילה השם, הוא בילה המוות לנצח, הוא אומר, לא תהיה מיטה, זה אומר שבסופו של דבר, למרות השוויון, תהיה ניצחון מוחלט של הטוב על הרע. לא יישאר רק, אם יש רע, יהיה גם מוות. הוא יהיה חלק מהמבנה הטבעי של העולם. זאת החשיבות של לדעתי. אני מציע את זה. זה לא, אני אגיד דברים יותר, אני מקווה משכנעים לגבי התפילה, אבל החשיבות הכללית של תחיית המתים בתפיסה האמונית של היהודי, זה שאנחנו נשמור, נכון, על אש קטנה, זה לא, מה שמעתי לפני כן זה נכון, זה לא, אני לא חי את זה יום-יום. אני חי יום-יום את ההפך. יום-יום אני צריך לחיות שכר בעונש. אני צריך לחיות את זה שרשבוך הוא העמיד אותי על הקצה של פרשת הדרכים, וכאן לטוב וכאן לרע, כאן מוות, כאן חיים. אני נותן לכם היום את החיים את המוות, הטוב ואת הרע. זה התודעה להיות יהודי. אבל זה חשוב מאוד שנזכור שלמרות שזה נראה כמו, וזה באמת, התמודדות שוויונית, שווה, זה לא באמת ככה. נבין שבצורה האוטומטיבית, בעולם משהו, הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא היה כאן באמת נוכח, אז בכלל לא הייתה התמודדות. היה רק טוב ולא רע. וזה יתבטא יום אחד בהיסטוריה, כמו שהרמב"ם פסק, זה קצת מוזר, הרמב"ם פסק, זאת אומרת, כתב בספר יד החזקה, כבר הבטיחנה כתוב, שעתידין ישראל לחזור בתשובה. הרמב"ם פסק, הלך למעשה, שיש הבטחה שכל הרשעים, או כל הרשעים הישראלים, כן, ישראל חוזר בתשובה, והוא בילה מוות לנצח, ואחר שדימה מיעקב פנים. אוקיי, זה אני אומר בתור רקע. זה הנקודה המחשבתית, להבנת י"ג העיקרים, להבנת המשנה, האומר שאין תחיית המתים אל התורה, אין אוכל עולם הבא. זה המפתח להבנת הנושא. הנושא של הברכה איננה גבורות במובן הפשוט של המילה. מה זה גבורות במובן הפשוט של המילה? יש לנו ברכה שכוחו וגבורתו מלא עולם. מה זה כוחו וגבורתו? מתי מברכים על זה? כשיש משהו מדהים. כן? ברקים, רעמים, אני יודע, משהו מאוד מאוד יוצא דופן, שמאוד מרשים. זה מראה גבורה וכוח שם הם. הם, הם, הם שמוד ידפים. אתה רואה את השרים של הקדוש ברוך הוא, אז מבוכים. זה לא הפשט פה. זה גם לא הפשט אם רואים, את הרשימה. גבורות, שיגיד שהוא שובר גלים, שהוא שובר הרים, עוקר הרים בשוברם. מה יש כאן? זה דברים חשובים ביותר. אני אומר על דברים אחרים. רופא חולים, כשחולה מתרפא, אני לא מברך שכוחו גבורתו מלא עולם, כי זה לא מרשים את הגבורה, אני מברך את הקדוש ברוך הוא שריפא אותו. סומך נופלים, מתיר אסורים, זה לא דברים מדהימים בכוחו של הקדוש ברוך הוא. אבל כל זה, אז מה כן הפשט של גבורות? הפשט של גבורות זה מחיי אמיתים. מחיי אמיתים זה גבורה לא במובן הטבעי, אלא האנטי-טבעי. הקדוש ברוך הוא יבטל את עצם הטבע של העולם. הוא יכול לבטל, והוא יבטל את עצם הטבע של העולם. אין דבר יותר טבעי, בגלל הסיבה שאמרתי, וגם בגלל הסיבה הטבעית. אין דבר יותר טבעית ממוות. אני אומר משתי סיבות. אני מסביר את זה ברמה המטאפיזית. מוות זה, כמו שהמדרש אמר, בויהי אור זה כבר נמצא. מוות זה הדבר הבסיסי ביותר בבריאת עולם, שאיננו עולם רוחני, שאיננו עולם של הקדוש ברוך הוא, אלא עולם. עולם חומרי שבו יהיו אנשים, מה המטרה, מה הסיבה, זה כדי, אני מגזים הרבה עכשיו, כדי שיהיה מוות, כלומר, כדי שיהיה טוב, אחרי שיהיה גם רע, ולכן, חרה חופשית, ולכן יש גם מוות. בתורתו של רבי מאיר כתוב, בסוף ימי הבריאה, ביום השישי, כתוב, היה שם את כל אשר עשה, והנה טוב, היה שם טעות דפוס, טעות סופר, בתורתו של רבי מאיר, מן הסתם זה רק ביטוי, או שבאמת היה, לא יודע, כי טוב, מוות. המוות הוא הדבר הטבעי, כי זה מגדיר את הטבע של העולם. עכשיו, זה גם נכון בטבע. יש דבר יותר טבעי ממוות. זה, בעולם הטבע, כל דבר חי, בסוף מת. אין דבר אחד מת שחי. זה הכיוון הקבוע והמקובע ביותר שיש. היום אנחנו עוד יותר חכמים, יודעים שלא רק בעולם החי. החוק השלישי, אם אני טועה, התרמודינמי, השלישי, השני, זה שכל דבר, לא רק דברים חיים, גם דברים שלא חיים, הולכים למות. כלומר, האנטרופיה עולה. הדברים מסודרים, כל דבר שיש לו אורגניזם, כבר יכול, אפילו אורגניזם מכני, בסוף, בסוף מתפרק, ואין כיוון הפוך. מוות זה שם נרדף לטבע. ובילה מוות לנצח, אומר שהקדוש ברוך הוא, הוא גיבור על הטבע, הוא גיבור על הטבע שלו, על הטבע שהוא ברא. הוא גיבור על עולמו. הוא יכול לשנות את עצם היסודות של העולם. זה המשמעות של תחיית המתים בברכה הזאת. עכשיו, זה מסביר את הרשימה, בכל זאת המגוונת. מה קנה המידה לבחירת סומך נופלים, רופא חולים ומתיר אסורים. זה לא שכשבוך עושה ניסים. מדובר ב... יש תהליך שכבר התחיל, והקדוש ברוך הוא יכול להפוך אותו. אנחנו רואים את זה כל כך הרבה פעמים שלא מתרשמים יותר מדי מזה, זה לא נדיר, כן? אבל הבחירה שם היה שהתהליך הטבעי כבר התחיל. אם אדם חולה, בעיני חזל זה אומר שהוא הוא נתפס על ידי המוות. מחלה זה התחלה של מוות, ככה חזל תופסים את זה. אז אדם התחיל למות, שפוך הוא רופא חולים. אם אדם נופל, גרביטציה זה גם כן דבר טבעי ומאוד מאוד מאוד אוניברסלי. אז אדם נופל, הוא נתפס על ידי נפילה, שפוך הוא עוצר את התהליך, סומך נופלים. מתיר אסורים, זה פחות, אולי לנו זה פחות מצל, אני חושב שגם לחזר יש תפיסה של, כמו שאומרים על מצרים, בית אסורים זה מקום שלא נעולים אותך לשנה, נעולים וזורקים את המפתח, כן? אין אסיר יכול לשחרר את עצמו מבית אסורים, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, כן? זה מצב שבו אתה נגזר עליך. ברוך הוא מתיר עשויים, זה לא בסוף התקופה, זה לא שניקוש לש. מתיר עשויים זה כבר הוא פורץ את הקדע שנקרא מצרים ומוציא אותם. בחורים, הרשימה הזאת היא דברים שאנחנו כן מכירים, אבל הם מדגימים את זה שקדוש ברוך הוא עוצר או הופך, הוא מסובב את הגלגל אחורה. הדוגמה, אבל זה יותר מדוגמה, הכוח של הדבר הזה נמצא בדבר שאנחנו לא רואים בימים רגילים, והוא הרבה יותר, גלגל הרבה יותר אחורה, זה לא הגלגל אחורה, זה לנפס את כל הגלגל ולעשות עולם אחר, וזו תחיית המתים. עכשיו, אני רק לגמור עוד דקה, אם יש מישהו שאלה. זה מסביר גם דבר שמופיע פעמיים בברכה, והיא באמת לא מובנת. פעמיים משתמש את הברכה בעסקור של נקודת האמונה בנוגע לתחיית המתים. הוא מקיים אמונתו לשני אפר, ואנחנו אומרים בסיכום שלנו, ונאמן אתה לחיות מתים, ולכן ברוך את השם על המתים. מה הקשר בין אמונה לבין תחיית המתים? התשובה היא פשוטה, ברגע שחושבים על כך. זה שבח, מי שמע בהתחלה שבח, זה ברכת שבח. מה משבחים את הקדוש ברוך הוא פה? על זה שהוא מחיה מתים. יש יסוד הלכתי בשבח, שאפשר להגיד רק שבח, כשאתה מרגיש אותו, כשאתה תואם אותו. אני לא אומר, כוחו גבור אתם מלא עולם עכשיו. למה לא? אני מאמין שזה נכון, אבל לא שייך לשבח, אלא רק כתגובה. כל הרשימה של הברכות, בפרק שאיש הברכות זה, הרואה כך וכך מברך. אם אתה לא חווה את זה, אם אתה לא מרגיש את זה מבפנים, זה לא שייך להגיד שבח סתם ככה. יש לנו גם שבחים כלליים, אומרים אותם בבוקר, אבל ברכת שבח, זה מה שאומרים כשיש עכשיו מה לשבח. זה גם מה שעומד מאחורי הגמרא שצטענו לפני שבוע, לפני שבועיים, שהנביאים לא רצו להגיד, הכל הגדול גבוה ונורא, כי אם לא, הם ידעו שזה נכון, אבל אם לא, ואתה לא תואם אותו, אתה לא יכול להגיד אותו. אז כאן אנחנו אומרים שבח, אז הרואה ברק אומר שקרוב הוא אותם בעולם. אני מאמין שמישהו יראה את תחיית המתים, הוא יברך, יכול להיות שהוא יברך, כרחוק ואותו מלא עולם. זה ההצעה שלי. אולי יברך ברכה אחרת. מי שלא רואה קנגרו, לא מברך משנה הבריאות. כאן אנחנו מברכים הדבר שאנחנו לא רואים. אז איך מברכים? מה התשובה? אנחנו כן רואים אותו. איך אנחנו רואים אותו? בעין אמונה. בעין טבעי, אתה לא יכול לראות אותו. כי למה? כי הברכה הזאת היא הברכה האנטי-טבע. ולכן חזל הולכו עד הסוף. זה לא שאני בטבע, אתה לא רואה. בעיניים הטבעיות שלי אני לא יכול, מעולם לא ראינו ולא נראה היום, לא נראה עכשיו, תחיית המתים. יש סיפור אחד אצל יהוא הנביא, כנראה שכדי שנדע שזה כן אפשרי. בכל זאת אנשים חשבו, אבל זה לא קורה. זה לא חלק מהטבע שלנו, לא חלק מהטבע המושגח שלנו. רופאי חולים כן. אבל אז איך, אז מה חזל אומרים? אבל אנחנו צריכים להגיד אצל עצמנו. אנחנו צריכים לחולל שינוי בעצמנו. מקיים אמונתו לשני אפר ונאמן. אני רואה עכשיו איכשהו שאתה נאמן להחיות מתים. ולכן אפשר לברך על הדבר הזה. זה בדיוק היסוד שאני מנסה להסביר. הברכה הזאת זה באמת שריבה. אני צורב בתוך עצמי את התפיסה שאין לראות את העולם, אין מסתכל על הקדוש ברוך הוא בתוך העולם, בעיניים של טבע, אלא בעיניים של תחיית המתים. למה זה, איך זה קשור לתפילה? תשובה היא פשוטה. הברכה הזאת אומרת שאם אתה לא מאמין בתחיית המתים, אתה לא יכול להתפלל בכלל. או אין סיבה, אתה לא תוכל באמת להתפלל. כי מי שרואה את העולם רק בעיניים של טבע, אז הוא לא יכול לפנות לקדוש ברוך הוא לתת לו דברים פשוטים גם. בעיניים של טבע, אם אני חולה, אני הולך לרופא. זה מבט נכון. לא מבט לא נכון. זה לא אשליה. מבט נכון. זה התשובה. אם אתה נופל, אז אתה מחפש מכן. זה הפתרון של הטבע לבעיות טבעיות. עובדי עבודה זרה, אליליהם הם טבע, הם חלק מהטבע. אז יכול להיות שיש אנשים שהם לא רק הולכים למכר, אלא פונים למישהו אחר, אני פונה לחבר, אז הם פונים ללידים, הלידים הם גם חברים, הם עוד משהו בתוך הטבע. הם מסתתרים בתוך האגמים, הם מסתתרים בתוך העצים, הם גרים על הר ביוון. הם כוחות הטבע, והם עשו מכוחות הטבע אישים. יש בזה רעיון יפה, יש בזה רעיון לא כל כך יפה, אבל הם לא פרצו מחוץ לטבע. זאת לא תפילה שלהם. אנחנו צריכים ללכת מחוץ לטבע. מי שלא מוגבל בטבע, יש לו שליטה מוחלטת על הטבע, גם אם אני לא מבקש תחיית המתים. אני רק מבקש קצת אוכל. אבל אני לא מבקש את האוכל. מי הוא הכתובת אם אני רוצה אוכל מן האדמה בטבע, ואני רוצה להגיד את זה בצורה דתית? זה נקרא הבעל. מה זה הבעל? הבעל נותן פירות. הוא ככה הימינו, כן? הבעל נותן פירות מהאדמה. הוא אל החקלאות של ארץ כנען. זה הגיוני לפנות אליו, זה אסור, זה הגיוני. כן? אבל הוא לא עובד נגד הטבע, הוא עובד עם הטבע. להוריד אש מן השמיים, לא יכול לעשות. ואז אליהו יעשה צחוק, ילעג לעובדי הבעל, כי מחכים לאש לרדת מן השמיים. מי שמתפלל לכוחות הטבע, הוא מאמין שיש כוחות נסתרים בטבע. זה כמו ללכת לרופא, כמו ללכת למדען, רק שיש לך מדען אחר. בסופו של דבר, כיוון שזה לא אמת, אז זה עוד יותר גרוע. לפחות המדען יכול לעשות משהו, הוא לא יכול לעשות כלום. אבל בעיקרון זה אותו דבר. אתה מחפש את כוחות הטבע שיכולים לעזור לך. אנחנו לא מתפללים לכוחות הטבע. ולכן, זאת התפקיד של הברכה. תפקח עיניים ונאמן אתה לחיות מתים, כשברוך הוא מעל הטבע לחלוטין, יכול לבטל אותו, יכול להפוך אותו. זה שזה לא קורה היום, ואני לא מתעסק עם זה היום, זה לא קשור. גם המתיר הסורים שלי, זה גבורות במובן הזה. אז הסברנו נושא הברכה, הסברנו את חשיבות הברכה למתפלל. אני רוצה לסכם את המשפט הזה, רק בגלל שאני אוהב אותו. מי שלא מתפלל לקל מחיי המתים, לא מתפלל. כמו שצריכים להתפלל למגן אברהם, מה שניסיתי להסביר בה, למה מגן אברהם? למה זה אלוקים שמתפלל אליו? אז כאן יש ברכה אחרת. מתפללים לאלוקים לא שיש לו כוח, אלא שהוא מעל כל הכוחות. שהוא יכול להפוך את העולם לגמרי. הפיכה, אני מתפלל למהפכן. אם אתה לא מתפלל למי שהופך את העולם, אלא רק עובד איתו בכוחות אילאים, זאת לא תפילה. אמרתי לפני 3 שבועות, שלפני שהתחלנו, יסוד התפילה זה שאני אומר, אין לנו אלא אבינו שבשמיים. עבודת השם, שהתפילה היא עבודה ולא רק אינטרס לחפש את המכונה שנותנת את הקפה, אלא זה עבודת השם, זה בגלל שאין עוד מלבדו, שאין לי, אין שום דבר אחר שיכול לעזור לי, חוץ ממנו. לעינינו, רופאי חולים, כשברוך הוא שותף לרופאים. אני מאמין שהוא עושה את עיקר עבודה, אבל יש לו שותפים. המקום היחיד שכשברוך הוא אין לו שותף בכלל, אין אפילו, לא מעלים על הדעת שיש לו שותף, רק הוא, ואין לנו למי ללכת, זה הנס הזה שנקרא תחיית המתים. זה מסביר עוד נקודה אחת בברכה, שהיא מאוד ייחודית בברכה הזאת. רופא יכולים מתיר סורים, סומך נופני רופא יכולים מתיר סורים, הוא מקים אותו דשן יפר, מי חמוך בעל גבורות ומי דום אלך מלך מימית מוחם עצמי חשורה. מה המבנה, מה המטבע הזה? איזה סוג משפט זה, מי חמוך? זה לא שבח מובן הרגיל. שבח זה להגיד, אתה גדול, אתה גיבור, אתה מחיים איתים. מה זה מי חמוך? אנחנו מתפעלים. פתאום אדם אומר, וואו, אמר, המילה וואו חסר שם. זה נמצא שם. מי חמוך בעל גבורות ומי דום אלך? מה הוליד את ההתפעלות הזאת? מה שהוליד אותו זה בנאמן אתה לחיות מתים. או מקיים אמונתו לי שאיני אפר. לפני שפתחתי בברכה הזאת, אני היו לי עדיין, כי זה מה שיש לי כל היום. אני לא מבקש מאף אחד כאן לחיות בעולם של שאין טבע. אנחנו חיים בעולם הטבע, עיניים שלי הם עיניים של טבע. אז אני ראיתי שקדוש ברוך הוא מזריח את השמש בבוקר, זה מאוד נוחשים, בסדר גמור. זה לא הוציא את ההתפעלות הזאת. פתאום נפקחו עיניי. אמרתי את המילים, הפנמתי את המילים, מקיים אמונתו לשני אפר. פתאום ראיתי שהקדוש ברוך הוא לא אחד הכי גדול של הכוחות שאני פוגש בהם יום יום, הוא משהו אחר לחלוטין. הוא מעל הטבע ומהופך את הטבע ומבטל את הטבע, וזה שום דבר בידו. אפילו מיטה, הדבר המכריע ביותר, זה שום דבר לפניו. ואז, כן, יש כאן התפעלות בעצמי, מההסתכלות שלי. פתאום, אני השתניתי באמצע הברכה הזאת. ואז, כאילו, מלית ברירה, מבל כוחי, אני פולט את הגבלד, מי כמוך בל גבורות ומי דום לך, אין עוד אחר כמוך, וזה הצורך של אין לנו אלא בינו של שמיים. אני פנות חשבור לא בגלל שזה ההימור הכי טוב שלי, העיצה הכי טובה לפנות אליו, אל תפנה לו, תפנה לו, אלא בגלל שאין, מי כמוך, אין מישהו אחר. זה יסוד התפילה, וזה נוצר לא ידי מאמרים בשיחות, זה נוצר על ידי פקיחת עיניים לראות דבר שאי אפשר לראות. אי אפשר באמת לדמיין אותו כל זמן שאתה נמצא בתוך הטבע, ולכן האלוהים שלך הוא גם נמצא בתוך הטבע, קצת מעליך. כמו אצל עבודי עבודה זרה. רק מתי שאתה יכול לפקוח עיניים ולראות מעבר לטבע, אז אתה מגלה את אלוקים, ואז אתה אומר מי חמוך, ואז יש לך, אז יש לך למי להתפלל. הנקודה האחרונה שאולי מישהו יראה אותו כשאלה, זה כן שאלה, ואני נותן רק חצי תשובה. אני חושב שאני הסברתי, סומך נופלים, מופע חולים ומתיר אסורים. משיב הרוח הוא מוריד הגשם. אין שם, אין שם את הנקודה של הפיכת הגלגל. כן, הריברס. איפה הריברס שם? חזד הכניס אותו, כי זה בסדר, גבורותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל אם לא הכניס את הכל, למה משיב ברוך מועיד הגשם? אז חצי תשובה. בעיניים של חזל, כן, זאת הפיכה. אנחנו, זה קשה לנו להיות שותף לזה, אבל יש כמה וכמה אמרי חזל, שמדגישים שגשמים זה לא כמו תופעות טבע אחרים. רב יהודה ברבי יעקב, בפרש התפילה, מציין על המשפט הזה בתפילה, מציין את מדרש חכמים, שאני לא זוכר מהמקור שלו, זה רשום שם בהערות אני מניח, חזל שמו לב, זה פסוק, אבל הם שמו לב, רק בשני דברים כתוב אצל הקדוש ברוך הוא שעושה אותם בפתיחה. זה הפועל. אחד זה הגשם, פסוק בכי תבוא, יפתח לך השם את אוצרו הטוב, את השמיים, לתת מטר עצמכם בעיתו. והשני זה פסוק ביחזקאל, פתחתי את קבריכם בפרק של העצמות היבשים, ופתחתי את קבריכם ישראל, וידעתם כן, כי כני השם. אני לא בדקתי בקורדנציה, אני סומך, אני אפילו לא בדקתי במדרש, אני סומך רבי לוי יקר. זה שני המקומות שכתוב פתיחה. אז זה מסביר, הוא בא להסביר, לכן זה בברכה הזאת. כי הוא הבין שהברכה זה לא גבורות, הברכה זה מחיי מתים, אבל גשם זה כמו מחיי מתים. טוב, אז פסיכולוגית או תיאורית זה נכון, כלומר הגשם מחיי מתים. העולם הולך ומתייבש, ואז במיוחד בארץ ישראל שיש לנו גשמים רק עונתיים, אז העולם הולך ומתייבש, ומתייבש גם עצמות שם, בפרק ההוא, התייבשו, והלחות זה לחות החיים. בתור דימוי זה נכון, אבל הברכה זה על השם, זה לא על איך נת מתרשמים. למה הקדוש ברוך הוא שמוריד גשמים? אז זה הפשט של המילה לפתוח. יש מדרש אחר שממש משתמש באותו ביטוי, וכנראה בגלל הפסוק הזה, למרות שזה יותר מורחב. שלוש מפתחות לא נתנם השם למלאכים. יש מלאך הממונה, מה זה מלאך הממונה על משהו? הרם אומר את זה מפורש, והוא פחות בתור, הוא אומר את זה ממש, בתור משהו זה בטחון. מלאך ממונה על משהו, זה סוג של טבע. הרם אומר, זה הפשט, מלאכים שהם מצמיחים, אומרים לה כל עשם לגדול, זה הכל שכשברוך הוא התביע בטבע. אבל שלוש מפתחות לא נתן כשברוך הוא למלאך, הוא עושה את זה לבד. הם רחם, קבר וגשם. חיה, אז רחם וקבר, קודם כל כתוב קבר וגשם. זה שמוסיף שם גם חיה, רחם, טוב, רחם זה גם קבר, אפילו בלשון חזר, הרחם נקרא קבר. זה לעשות חיים מאיפה שלא היה חיים. אבל טוב, זה תוספת, אבל גשם ו... בתחיית המתים, מפתח של קדוש ברוך הוא. מפתח זה אומר שזה לא חלק מהטבע, זה, דבר, זה, 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 זה לפחות, זה משל אחר, אבל זה אותו רעיון. זה נעול, הוא לא מסתובב, הכוח הזה לא מסתובב, וקדוש ברוך הוא רק אומר לו, עכשיו תעשה משהו. הוא לא כאן, אנחנו פונים ימינה ושמאלה, לא רואים תחיית המתים. זה נעול באוצרו הטוב. אומר הפסוק במפורש, וחזר הרבה פעמים, למרות שאנחנו למדנו משהו אחר בתיכון, שהגשם נעול באוצרו הטוב, זה בשמיים, לא בשמיים של עננים. זה בשמיים, השמיים שלו. אז אני יודע שאתם לא מאמינים בזה. גם אני למדתי משהו על, על עדים וחום ושמש ו, 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 ונכון, זה יורד גשם כל שנה, זה לא נדיר. כמו, כמו. חזל תופסים את זה בכל זאת לא ככה. הקב"ה שומר את הגשם לידו, ואז הוא בא ואומר, העולם הוא יבש, והקב"ה מחיה אותו. מים עליונים, מים תחתונים, גם המדרשים על ההפרדה בין הרקיע, המים הם עליונים. והם קוראים זה לזה, ויש שהוא תהליך מאוד מיוחד. אז זה לא, אני אומר, זה חצי הסבר. זה קשה לי להתרגש, כשאני אומר את הברכה, מתחת המתים אני מתרגש. אני אומר שאני מתרגש גם מרופאי חולים. זה קשה לי להתרגש ממוריד מוריד את המשיב הרוח מוריד הגשם. יום הראשון אני מתרגש, כבר חיכינו כל כך הרבה זמן, אבל בסדר, הגשם זה טבעי, זה חלק מהטבע, לא? אז שנדע שחזר חשבו לא ככה. מה בדיוק הם רוצים להגיד? גם הם ידעו שיוריד גשם כל הזמן, ובטח הם גם הבינו מאיפה זה בא. כן? שזה בא מהים בצורה זאת או אחרת. אז בסדר, היה להם הבנה, אני לא מסביר את זה עכשיו. אבל זה כן, לפי זה, זה משתלב יפה מאוד בברכה, וזה בכלל לא סתירה לברכה הזאת, וזה משאיר את הברכה, כמו שהסברתי, תפקיד של הברכה, זה לשנות לגמרי את תפיסתנו, את יחסנו לאלוקים. פתחתי במה התפקיד של תחיית המתים בהבנת האמונה הכללית. מה שהוצאתי משם זה רק הנקודה הזאת. תחיית המתים זה הקדוש ברוך הוא מבטל את העולם. ועכשיו נקודה מאוד קיצונית. אנחנו מתפללים למי שמוחק את העולם. מבטל את התנאי החיים שלנו. נורמלי, אתה חושב, הוא אמר לנו להשתמש בטבע, אבל לא מתפללים לזה, מתפללים למי שבבחינתו, הדברים הבסיסיים ביותר, כלום. מחה השם דימה מעל כל פנים. אם אתה יכול להתפלל ככה, אתה יכול להתפלל. אם לא, אז יש לך, אז יש לך בעיה. זה גבורת השם, נאמן אתה אחרת מיטיר, לחיי אמיתי. ברכה שנייה. ברכה הבאה זה ברכת קדושה, זה ייקח לנו זמן. צריכים להסביר, לפני שלומדים את ברכת הקדושה, צריכים להסביר מה פירוש המילה הקדושה. אני פתוח להצעות, אבל זה לא מילה שלמדנו, זה לא במילון. המילה הקדושה לא מופיע במילון האזרחי שלנו. זו מילה שיש לו רק משמעות כלפי הקדוש ברוך הוא. אז מאיפה נלמד מה זה? אני יודע מה זה חכם. כי אתה חכם, אז כמוך הוא יותר חכם. אבל מה זה קדוש? אז אני צריך להסביר מה זה קדושה. אז נסביר את הברכה. ואז נסביר, דבר שלישי, את הקדושה. מה זה אמירת קדושה בתוך ברכת קדושה, מה התפקיד שלו.